תגיד, מיש.
מה, בייבי?
איך זה שחוץ ממני אין כמעט נשים שמתראיינות בפודקאסט הזה שלך? מה, לנו אין קשיים?
כן, אבל אמרתי לך שחשוב לי שהפרקים יהיו קצרים.
אה, אתה אומר שאנחנו חופרות? מה, זה בדיחה מתשנב?
אהבת?
לא, לא!
משבר גיל 40 שלי. פודקאסט החלפת הקידומת ומפרק הירך של דניאל זילברשטיין.
הרעיון לעסוק במשבר ספציפית אצל נשים נולד בפרק של השבוע שעבר.
קרחת לציבור הרחב גורמת לך להיראות מבוגר בארבע שנים.
אבל אתה גבר, אז מה זה משנה אם אתה בן 40 או 44? אתה לא אישה שעכשיו, אתה יודע, קשוח קצת להתבגר מול המצלמות.
נועה גרמה לי לחשוב, האם יש בכלל הבדלים בין ההתמודדות הנפשית שחווים שני המינים? עוד מעט שיחה עם פסיכולוגית בנושא, אבל קודם, חברה ואחות.
שרון פרי, מגישה בערוץ הספורט, לצידו של דניאל זילברשטיין, שנמצא כרגע במשבר גדול מאוד. ואני פה לעזור לו.
אז קודם כל, הזדמנות להגיד שאני מאוד אוהב אותך, ואת בעיניי הכי טים פלייר בתקשורת, ואישה שפיה וליבה שווים, דבר מאוד נדיר במקצוע שלנו.
תודה רבה.
את מבחינתי, פיטר פן. ילדה נצחית, באופי וגם במראה. האם את מרגישה את זה?
חד משמעית. גם הבן שלי מתלונן. שאין לו בעצם אימא.
באמת?
כן.
אז חשבתי זאת הזדמנות טובה לשמוע אותך. איך חווית, אם בכלל, את משבר גיל ה-40?
וואו. אני חושבת שיש הבדל גדול בין נשים לגברים. פתאום חשבתי על זה שגברים לא מדברים על המשבר הזה. הם לא מתעסקים בזה. הם, אין להם אומץ. הם מתביישים לדבר על זה שהם... או, אתה יודע, שאני כאילו, אתה יכול לראות את זה בעיניים. פתאום מתחילים לעשות סאפ. הם גילו את הים, הם גילו את המטטה והמשות והסאפ. כן. אז כאילו חלק מה... וואי, אני עכשיו בא לי לעוף על עצמי, אני עכשיו איש ים. זה גם חלק מהמשבר. לגביי, דווקא בגיל ה-40 הרגשתי הכי אישה בעולם, וזה גם, דרך אגב, העשור הכי יפה של אנשים. עכשיו זה מתחיל הבעיה. עכשיו מתחילה הירידה התלולה למטה.
אמרת קודם, סאפ, מה התחליף הנשי לדבר הזה, או למכונית עם גג פתוח, או למאהבת, כמו שהיה בפרק אחר?
היום יש לך לנשים, אני לא כזה, אני לא מהם, אני לא משוייכת לשום קבוצה, ויש לך את הממנת, ויש לך כל מיני, פתאום הם נהיות ביחד, עושות לי...
קהילות.
מתבוללות, אני יודעת, הם ביחד כל הזמן.
כן, אבל זה סוג של כאילו קהילת משבר.
קהילת משבר, שאז הן ביחד מדברות על המשבר הזה, שפתאום הבעל כבר לא כל כך שם עליהם, והילדים גדלו, ואז יש איזשהו חלון הזדמנויות לצאת החוצה, ולחוות את החיים החדש בעצם.
סביב גיל 40, אולי טיפה אחרי, הייתה לך טלטלה ענקית, באיך שעזבת את ערוץ הספורט, נכון. ובאיך שקיבלו אותך בערוץ אחד, עם שביטה מכוונת, אני חושב, ניסיון לכל מיני סבוטאז'
נכון,
שעשו לך.
נכון, נכון.
ספרי מה היה.
אז זה נכון, זה באמת היה בסביבות הגיל הזה, שהייתה לי איזושהי עזיבה דרמטית מערוץ הספורט, ואז כשעברתי בעצם לעבוד ברשות השידור, היום זה כאן 11, אז קיבלו אותי לעבוד בשירים ושערים, כאישה מגישה אחרי אנשים גדולים שישבו על הכיסא הזה.
על הפרצוף של כל הוותיקים.
על הפרצוף של הוותיקים והקבועים. עם הקביעות, אני מי אני? אני כאילו הביאו מישהי חיצונית, לא, מישהו חיצוני? חיצונית ועוד אישה. לשבת על הכיסא שישב שם מאיר איינשטיין, זכרו לברכה.
היה מרד.
היה מרד, כן. הייתה שביטה, אני חושבת שהחזיקה חצי שעה בערך, שביטה של בערך חצי שעה או שעה מהתוכנית. אמרתי שישבטו, בבקשה, נחשתות קפה.
מה שאת מתארת פה, זה איך שאני קורא לך. חתולת רחוב, במובן הכי מחמיא שיכול להיות.
כן, כן, חתולת רחוב. זאת אומרת, אני בכלל באה מתוך מקום, אנחנו לא ניכנס לזה, אבל אני באה מתוך מקום מאוד הישרדותי. אני כל הזמן... המחשבה שלי, כאילו הצעד הבא שלי, לא משנה באיזו החלטה שאני אקח, היא באה מתוך מקום הישרדותי. ובגלל שיש את המקום הישרדותי הזה, אז אני איכשהו תמיד צולחת את הדברים, אני נופלת על הרגליים, כמו חתול.
עד כמה הפקטור של אישה מתבגרת בתחום שדי מקדש את הנאורים, משחק אצלך תפקיד?
בנישה שלנו, של הספורט, אני חייבת לומר שפחות. אני חושבת שאולי במקומות אחרים זה כן משחק תפקיד, אלא אם כן את שחקנית בתיאטרון, או אני לא יודעת. אבל בנישה שלנו בערוץ הספורט, יש את הבחירות, את האלה, המבוגרות, זאת אומרת, זה מירי ואנוכי, צריך להגיד, ויש את הצעירות יותר, שזה 35 ומטה. ואני חושבת שלכל אחת יש את המקום שלה, אני לא מרגישה לרגע, אני חייבת לומר, שאני מאוימת על ידי מישהי, וגם אם כן, אני חושבת שזה תחרות בריאה, זה בסדר גמור, זאת אומרת, צריך גם לייצר את הדור הבא, אחרי שאנחנו נתבגר ולא נהיה על המסך. ואני יכולה להגיד לך כאן, שאני לא מתכוונת להתקמת על המסך. זה לא יקרה.
את בת?
51.
אף אחד פה בקומה לא האמין לי כשסיפרתי.
כן,
כי חשבו שאת באה לדבר על משבר גיל 40 שלך, כי אישה בת 40.
אני חושבת שלפני הכל זה גנים, אין מה לעשות. אתה יכול לעשות ספורט עד מחר בבוקר, ולא יגדלו לך שערות מה לעשות. אתה יודע, יש דברים שפשוט לא יקרו. אבל אני עושה ספורט, אני גולשת, אני חיה רק לפי מה שאני אוהבת, וזה המתכון היחיד שאפשר לקיים בו חיים של צעירות, חיים של בחירה, מתוך מקום שאני לא אעשה מה שאני לא אוהבת. זה מגיל מאוד צעיר.
הזכרת שעכשיו את מרגישה את המשבר. נכון. אז במה זה בא לידי ביטוי?
גלי חום. זה באמת, כאילו, דבר מאוד מאוד חדש שצריך להתמודד איתו. כל מיני עניינים, כל מיני עניינים. פתאום אני לא ישנה טוב בלילה. ואז אני פתאום נזכרת בהורים שלי, שמתאים מטיילים לי. הם מטיילים בלילה כשהייתי עוד גרה עם ההורים. את מה הם מטיילים לי? מה יש להם? מה זה הטיילת הזאת? כל מיני, אתה יודע, דברים שפתאום התחיל, עניינים של זקנה שהתחילו פתאום להופיע, וזה מאוד מטריד. זה מאוד מטריד, אבל אני כאילו אומרת, טוב, יאללה, תשחררי את הדבר הזה, אבל זה בא. וכשזה בא, זה מאוד מעצבן. הפכתי להיות יותר עצבנית. לא יודעת, איכשהו בתחושה שלי, פתאום כואב לי כל מיני דברים, פתאום אני קמה מהספה, פתאום כואבת לי הברך. מה כואבת לך הברך? ממתי כואבת לך הברך? כאלה, כל מיני דברים שהם לא מותאמים למי שאני בכלל. זהו.
לפעמים זה קורה בשידור.
גלי חום? גם עכשיו, as we speak, מה זאת אומרת? הגל, כאילו, אתה יודע.
את בחורה של גלים, אין מה לעשות.
בחורה של גלים עוד שערו קרים.
נכון.
וזה מחמם.
מי שלא יודע, את החלטת לעשות שינוי עצום בחיים שלך, מציירת, עושה סדנאות אומנות, למדת לקעקע.
נכון.
הכנת את עצמך ליום שאחרי.
אתה יודע, אנחנו לא שחקני כדורגל, אנחנו באמת יכולים לשדר את גיל יחסית מבוגר, זאת אומרת, חיים הדף שלנו הם יותר ארוכים מהאנשים שאנחנו מסקרים אותם. אבל כן, אני כל הזמן ניסיתי לבנות סביבי דברים שאני אוכל לעשות אותם אחרי שאני אפרוש. כי אני שוב אומרת, אני לא רוצה להתקמת על המסך, אני לא רוצה להיות מושא לצחוק, או, אתה יודע, להיות פתטית. אז כן, אז יש לי את כל הדברים שאני צריכה, תוכניות מגירה קטנות, שכשאני אצא החוצה, יהיה לי מה לעשות.
את ממש בונה את עצמך עכשיו, לא אגיד מאפס, כי יש לך את הכישרון הזה, אבל עד כמה זה קשור לעובדה שאת לא רואה את עצמך ממשיכה בתחום שלנו עוד הרבה שנים?
בטח שזה קשור, ברור. כי העבודה שלי כיום היא מה שנותנת לי את הפרנסה לחיות ולעשות את מה שאני רוצה לעשות. זאת אומרת, לחיות. להיות מסוגלת ללכת לגלוש בשקט בבוקר, ולדעת שיש לי את המשכורת החודשית שלי, שאני גם עושה עבודה שאני אוהבת אותה, ואני מאמינה שאני נכון להיום גם עושה אותו טוב. אבל אני חד משמעית כל הזמן בבדיקות של דברים שאני רוצה לעשות, כדי שיום אחד אני אוכל לשבת אולי מאחורי המיקרופון, בלי מצלמה עליי, ואז זה יכול להיות רדיו, זה יכול להיות פודקאסט, זה יכול להיות כל דבר כזה, וזה יכול להיות הקעקועים, שאני יכולה בעצם להפוך את האמנות שלי לציור על בני אדם שתמיד לעד, כנראה, אנשים יצאירו על גופם, אז כן, זה קשור, חד משמעית.
איזה קעקוע תעשי לי ליום הולדת 40?
וואי, אולי אני אעשה לך דיוויד בקאם, יש לו מלא שיער, אני לא יודעת, אני צריכה לחשוב על משהו.
אני רוצה כן, אבל אמרת שבאת לעזור לי.
נכון.
אז טיפ אחד משרון פרי.
אני חושבת שבהסתכלות קדימה, וזה טיפ באמת חשוב, שההתבגרות שלך, א', באמת, שוב, אני אחמיא לך, אתה לא נראה. זאת אומרת, בעיניי, מבחינת, אני עובדת איתך כבר 6 שנים עוד מעט, זה נראה לי אותו דבר. אומרת, לא נראה לי פתאום, אוי, איך הוא התבגר? אתה לא עושה בן אדם ש... כן, אתה מכיר את האלה? אוי, הוא נורא התבגר.
כן, אבא שלי, על כל מישהו שהוא רואה בטלוויזיה מפעם.
אוי, מה קרה לו? מה קרה לו? עברו 10 שנים, הוא נהיה בן 100, מה קרה לו? כאילו, מה חשבת שיקרה לו?
כן, אז זה מעודד מה שאת אומרת.
כן, פתאום אתה תתחיל לחיות. עומר גדול כבר.
נכון.
אוטוטו, אתה יודע, הדברים השתנו. עוד כמה שנים, 2-3, פתאום תמצא את עצמך, נוסע, אולי תרצה פתאום לא את ללמוד, אתה תוכל בעצם להגשים חלומות של ילדות. הבנת? נגיד הטיול אחרי צבא אולי שלא עשית, תוכל לעשות אותו עוד מעט. זה טיפ נורא גדול. עם האישה שאתה אוהב.
נכון.
בלי ילדים.
עניין. מתחיל לדבר עליי, נהיה לי גם, נהיו לי גם גלי חום.
למה אני כבר חם לי פה מוות מהזוויות, חנקו אותי.
רגע, אז אנחנו נשאף לסיום, אני רק אשאל אותך ככה. כל מה שמספרים על נשים בקטע המיני, סביב גיל 40.
הוא נכון מאוד. טוב, בוא, מה, אם אנחנו כאילו מדברים תכלס, אז כן, בטח.
זה השיא?
זה השיא. אני חושבת שזה עשור הכי... מחבר. זאת אומרת, אני יכולה לדבר בשם עצמי, אני הכי הרגשתי מחוברת לעצמי בעשור הזה. הכי יפה, הכי סקסית, הכי מינית, הכי, באמת. עכשיו מתחילה הנחיתה. רביגעתי כאילו לאברסט עכשיו, זרקו אותי, דחפו אותי מלמעלה, אמרו לי, תתגלגלי.
שרון פרי, את מספר אחת.
תודה רבה לך ובהצלחה, זה באמת פודקאסט. דבש.
בגלל שאני לא אישה, היה לי חשוב לקבל גם עומק אקדמי בנושא. אז קבעתי שיחה עם דוקטור הדסה רמתי, עובדת סוציאלית קלינית, פסיכותרפיסטית, מטפלת וחברת סגל בכיר במרכז האקדמי רופין.
שלום, שלום.
אז קודם כל, אשמח לשמוע ממך כמה מילים כלליות על משבר גיל 40, בדגש על נשים.
אני אתחיל אולי בכלל, במשבר אמצע החיים. זה לא חייב להיות בגיל 40, זה יכול להיות גם קצת קודם. יכול להיות אחרי, אבל בכלל באמצע החיים קורה לרוב האנשים משהו שהוא לא חייב להיות משברי, הוא תהליכי. פתאום עובדת, או בהדרגה עובדת סופיות החיים נעשית מאוד מוחשית. זאת אומרת, אנחנו הרי יודעים מגיל כלום כמעט, מגיל 4, ילד כבר יודע לדבר על מוות, הוא יודע שסבא שלו מת, הוא יודע שהציפור, שהחתול, שהכלב מתו, הוא יודע מה זה, אבל בנוגע לעצמו ולקרובים לו ביותר, זה תיאורטי. ובערך עד אמצע החיים אנחנו חיים באיזושהי תודעה של עולם אינסופי, שהכל אפשרי. ולכן אנחנו מוכנים להתאבד על עבודה ולעשות הרבה מאוד דברים שאולי לא היינו רוצים לצאת להם, בליינד דייטים משעממים, לצאת לכנסים שלא מעניינים אותנו, אפילו ללמוד תחומים שלא מעניינים, כי יהיה לנו מתי לעשות חיים, כי יהיה לנו מתי לנוח, כי התודעה הפנימית היא לא של מוות, המוות שייך לאחרים, הסופיות של החיים היא אצל אחרים. פלוס מינוס בסביבות אמצע החיים, אנשים רבים מתחילים להפנים שזה לא תיאורטי, שזה שלהם. שהם עצמם וכל מי שיקר להם, ההורים המזדקנים, חיים קצובים נותר לנו חלק ולא הכל אפשרי. ואז קורה אחד מהשתיים. או שאנחנו עוברים איזשהו תהליך לא משברי של הסתגלות למצב החדש, או שאנחנו עוברים איזשהו תהליך הסתגלותי, או שאנחנו באמת נכנסים לסוג של משבר עכשיו.
אין מנוס מלדבר בהכללות, אבל איפה את מזהה את ההבדלים הכי גדולים באופי משבר כזה אצל נשים בהשוואה לגברים?
בכמה מובנים. ראשית, אני חושבת שמשברים של אמצע החיים קצת יותר מתרחשים בגברים מאשר בנשים. נשים מטבען... בהכללה מאוד מאוד גסה, יותר רפלקטיביות ויותר מתבוננות בעצמן כל החיים. אז באיזשהו מקום, גברים יכולים לחוות את זה די בבת אחת. אצל נשים זה עשוי להיות יותר הדרגתי. אבל בכל זאת, מה ההבדלים הקריטיים בין המגדרים? שהדימוי העצמי והאנגל, הערך העצמי של נשים הוא מבוסס במידה רבה על מראה חיצוני, על מיניות, הוא מבוסס על פוריות, ואיפה שאנחנו מאוד מאוד מבססים את הערך העצמי על היבטים שאנחנו הולכים לאבד אותם, או בכל אופן הם יעברו שינויים ולאו דווקא לטובה. בגיל המעבר, האובדן יכול להיות יותר חריף מאשר של גבר, שההתבגרות שלו יכולה להיות אפילו סקסית.
יש התנגשות מובנית בין אמא בתקופה לא טובה, לבין זה שהילדים מגיעים לגיל ההתבגרות. הבית הופך להיות בית משוגעים.
לא תמיד, אבל לפעמים יש לנו רק טינג'ר אחד שעושה את זה לבית משוגעים, והיתר דווקא אחרים שקטים. אבל הילדים עוברים בגיל ההתבגרות את המשברים שלהם, את משברי הזהות שלהם. שמעתי בפודקאסט שדיברת עם פרופסור יורם יובל, שהוא מדבר על המשברים האופייניים לכל גיל. ובמקרה של אמצע חיים, בו זמנית, אנחנו עוברות את המשברים או את השינויים שלנו, וגם המתבגרים שלנו.
יש הבדל מהותי אחד שאני יכול לחשוב עליו, שהוא תרבותי מאוד, נגעת בזה גם, המראה. נדיר מאוד לראות נשים בהוליווד מתבגרות בכבוד. ביטוי נורא, אבל אין מנוס ממנו.
כן. כן, ככל שהחברה...
כאילו, מי החליט שכמתים על גבר זה אחלה, כמתים על אישה זה מכער?
התרבות החליטה, והיא לא החליטה, הייתי אומרת, בשרירותיות. יש גם יסודות אבולוציוניים לדבר הזה. למשל, גבר, גם כשהוא עם כמתים, הוא פורה. הוא יכול גם בגיל 80 להעמיד צאצאים, בואו. לא בטוח שכדאי לו, אבל ראינו, אנחנו רואים מדי פעם.
פצ'ינו ועוד
כן,
כל מיני כאלה.
כן, נכון, נכון, נכון. אצל נשים עם הפסקת הפוריות חלים עוד כמה שינויים שהם מאוד, חלקם גלויים לעין וחלקם פחות. אחד מהם זה באמת ירידה במראה הצעיר כמובן. כמתים, שיער, כל מה ש... שפתיים, עיניים, כל מה שנלווה לזה. גם הרבה פעמים ירידה בריאותית, כי כשהמחזור נפסק, אז חלק מההגנות מתערערות, הביולוגיות אני מדברת. אבל החברה כן מקדשת יופי נשי הרבה יותר מאשר יופי גברי, בואו,
אם כי יש קצת שינוי עכשיו, כל ההשתלות טורקיה האלה, הסרות שיער לגברים, בוטוקס לגברים, נכון. שלא העלינו על הדעת פעם.
נכון, נכון. לא העלינו על הדעת פעם, ואם מישהו היה עושה את זה פעם, אני זוכרת שבילדותי היה אחד במקום שגדלתי בו, שחשדנו בו שהוא עם פאה, ומה זה צחקנו על זה? היינו מתגלגלים מצחוק. ובכלל, התשומת לב הגברית למראה, אני חושבת שהיא הרבה פעמים יוחסה לנטיות מיניות, הומוסקסואליות, אבל תשמע, בשיחה שלך עם שרון זה עלה מאוד חזק. היא כמה פעמים חזרה ואמרה, אני לא אתכמת מול המצלמה. עכשיו, מי ישמע? מה האסון בלהיות עם כמתים?
אז כן. ה-HD הוא האסון, ה-4K, ה-8K, כבר רואים לנו את הבפנים של האף ברמה, זה קצת לא נעים שאתה לא בסין, נקרא לזה ככה.
אבל, נכון, אבל זה איזשהו ביטוי לקושי שלנו לקבל את השינויים הטבעיים, את ההזדקנות שלנו, את ההתבגרות וההזדקנות שלנו.
אני אחזק את זה, אני לא שמעתי משפט מהסוג הזה מעולם מגבר בטלוויזיה.
נכון.
עד כמה... זה טריגר לגירושין מהניסיון שלך. הגבר שלי כבר לא חושק בי, אני נראית פחות טוב מפעם וכולי, או שקורה משהו מהצד שלו, או מהצד שלה, סביב הגיל הזה.
זה לא כי הגבר לא חושק בי. על פי רוב, סביב אמצע החיים, יש הסתכלות מחודשת על החיים, והסתכלות מחודשת על מה אני רוצה, ועל מה טוב לי.
בסרט זה הרגע הזה שבו את מסתכלת על הגבר שלך בסלון, והוא מגרד בתחת, וקצת יש לו שערות שיוצאות מהכתפיים, ואת אומרת, הלו, לא עם זה חתמתי.
כן, או שהוא פשוט משעמם לי, שהוא כל הזמן, שהוא בטטה מול הטלוויזיה. זה לאו דווקא על ההיבטים החיצוניים, אבל אפשר להגיד שכשהייתי צעירה, נחסכו ממני שאלות שהיום הן מאוד על השולחן. היינו עסוקים כל כך בגידול ילדים קטנים, היינו עסוקים כל כך בקריירות שלנו וכו'. אולי לא התפנינו לשאול איך בינינו, ומה אנחנו רוצים, ומה טוב לנו ומה לא טוב לנו. ולפעמים מאוד התרחקנו בעצם מהזוגיות שלנו. היינו הורים פול טיים ג'וב, אבל פחות בני זוג, וזה מתפוצץ לנו באמצע החיים.
הקטע של מיניות בשיאה בגיל 40 וצפונה בקרב נשים, מגובה מחקרית?
לא. יש, לא, יש, זה יכול ללכת לשני כיוונים שונים. זה נכון שסביב, לא 40, אבל יותר לכיוון ה-50. בדרך כלל, תקופת המנופאוזה, הפסקת המחזור היא סביב 50, לא 40. יש כאלה שחוות עלייה משמעותית במיניות שלהן, והן איכשהו יותר משוחררות, ויותר, גם פחות עייפות מגידול ילדים, ומכל מה שהצעירות יותר מתעסקות איתו. ויש כאלה שדווקא מאבדות את החשק המיני, סביב השינויים ההורמונליים של גיל המעבר, לא מספיק מדברים על זה, אנחנו לא מספיק מדברות על זה, אנחנו לא מספיק שואלות את רופאי הנשים שלנו על זה, ואפשר להעזר, בהורמונים, למשל, מי שנוטלת סביב גיל המעבר, הורמונים פחות נפגע החשק המיני שלה, על פי רוב. אז יש לכאן ולכאן, יש נשים שאומרות, אני עדיין בעניין, רק כי בן הזוג שלי רוצה, אני כבר לא מרגישה את זה, יש כאלה שאומרות, זו התקופה הכי טובה שלי מהבחינה הזו.
בשאלה, משבר או הזדמנות, את אופטימית.
נכון. משבר זה מצב שבו המשענות שעליהן ביססנו את תפיסות העולם שלנו, את הערך העצמי שלנו, קורסות. אם ביססתי את הערך העצמי שלי על היבטים של, בעיקר של מראה חיצוני ושל גיל צעיר וכו', אז אני באמת הולכת לאכול אותה עכשיו אולי. כי משהו קורס פה.
את אומרת, משבר. לדוגמניות, משבר גיל ה-40 הוא אמיתי.
כן, 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 גם רקדניות יכול להיות אמיתי, גם, כן.
ספורטאיות.
נכון. אני ממשילה משבר לרעידת אדמה. רעידת אדמה פוגעת ביסודות. ייתכן שהיסודות יישארו הרוסים, ותהיה לנו כאן עיר חרבה, אבל ייתכן גם שנבנה בניין מחוזק יותר, ועל פי רוב זה הכיוון. אנשים מוצאים דרך, או בעזרת טיפול, או גם בכוחות עצמם, בעזרת תמיכה חברתית גם, ומשפחתית. נשים מוצאות טעמים חדשים, ומשענות חדשות, ותחומי עניין חדשים.
שרון דיברה על זה מאוד יפה.
מעולה. אם אנחנו הולכות לכיוונים האלה, של באמת לשאול את עצמנו מה אנחנו רוצות, ראשית, לא לבזבז את הזמן, על קשרים שלא מעניקים לנו, לא עושים לנו טוב. וכן למצוא מה כן. ואז אפשר לגלות עולמות נפלאים.
יש עוד מסקנה אחת שהגעתי אליה בפרויקט הזה, שההרגה והכמיהה לסוף הקריירה, לפרוש, להיות רגל על רגל, זו פיקציה מוחלטת הוליוודית. אנשים בגיל כזה שיש להם יותר מדי זמן פנוי, ממש הולכים לאיבוד.
כן. קודם כל, גם פרישה, גם לפרוש זה יכול להיות חתיכת משבר, כי פרישה זה גם,
אני מדבר על זה, פרישה בנסיבות עבודה וכו'.
כן, פרישה זה גם אובדן של המסגרת החברתית, או המסגרות החברתיות שיום-יום הייתי שייכת אליהן ומשמעותית בהן. היום אנחנו חיים אפקטיביים עד גיל הרבה יותר מאוחר מבעבר, אז אין שום סיבה הגיונית לשים רגל על רגל בגיל 62 או 5 או 7. אנחנו יכולות, לאו דווקא דרך פרנסה, לאו דווקא לצורך פרנסה, לפתח לא מעט עיסוקים. יש היום, אנחנו ארץ העמותות, מדינת כל עמותותיה.
זה הפרק היחיד שהוא לא אמור לעזור שירות לי, אלא לנשים. אז אולי טיפ אחרון שלך למי שמאזינה לנו.
הטיפ הוא לחפש, ואם תחפשי גם תמצאי, מה נכון וטוב לך? אלו ערכים באמת משמעותיים בעינייך. תחביבים, עיסוקים שאנחנו מרחיבים באמצעותם את גבולות עצמנו, את גבולות הגזרה שלנו. ועוד דבר נורא חשוב, חברות, חברות, חברות. אין מה שתורם לאיכות החיים, וגם לאריכות החיים, אגב, כמו חברות טובות.
דוקטור הדסה רמתי, זה היה מרתק, תודה רבה.
תודה גם לך.
ועכשיו, לקינוח. כי את מתוקה.
איזה דביל.
הבנת?
זה לא מצחיק.
היי נועה.
היי דניאל.
טוב, זה היה פרק מעניין שמיועד בעיקר לך בעוד 5 שנים.
קודם כל זה מיועד לי בעוד 5 שנים, ולכל 4 המאזינות שלך.
זהו, יש פה בעיה, כי אנחנו עוד לא בנינו קהל מאזינות, הפודקאסט הוא בעיקר מיועד לגברים, אנחנו מקווים שהם ישווקו את זה טוב לאנשים שלהן, אבל עלו פה דברים מעניינים, שלא על כולם חשבתי בעצמי.
אוקיי, לפני שתתחיל לפרוט את הדברים, בעיניי זה מוזר שאתה עושה על זה פרק, ולא אישה עושה פרק על נשים.
לא הסכמת לקריין את זה.
אוקיי.
או שלא הקשבת לי.
לא, לא.
אמרת, ברור, אני איתך.
אוקיי, לא, אני פשוט, זה מוזר לי, כי אתה גבר, ואתה לא, זה מרגיש לי שאתה לא חווה את אותם המשברים, את אותם הקשיים, בהתבגרות.
אוקיי, אבל למשל לא חשבתי על הקטע הזה של נשים בעצם מודעות כל כך תוך כדי החיים שלהן, ובגלל זה הן חוות את זה בעוצמה פחותה מאשר גברים, כי הן כל הזמן כאילו במשבר. כל הזמן ברפלקציה, כל הזמן חושבות על מה שעובר עליהן.
זה מין משפט נוראי זה, דניאל.
אבל את הראשונה שיכולה להעיד.
אני חושבת שנשים הן הרבה יותר מורכבות מכם הגברים. זה לא שאנחנו כל הזמן מתמשברות, אלא הנפש עוברת תהליך שבו היא לומדת את הקשיים ומתגברת עליהם. זאת אומרת ש... המשבר שלנו, אני מניחה, לא יהיה בבום וגמרנו. הנה, עכשיו באמת, אני מפרקת את כל החיים שלי, מתמשברת לי ומשלימה עם גיל 40. לא, זה מתחיל הרבה לפני, זה מתחיל בגיל 30. אצלי, למשל, אני זוכרת שמישהי אמרה לי שמגיל 30, את כל יום קרובה יותר לגיל 40 מאשר לגיל 20. המשפט הזה מבחינתי... די גמר אותי, כי כאילו פתאום הרגשתי נורא נורא מבוגרת, למרות שבפועל בכלל לא הייתי, ואז כל מהלך שקורה, אם זה להביא ילד, להחליף עבודה, כל מיני דברים כאלה, זה כמו, קצת כמו פיקאצ'ו, את מתפתחת, תוך כדי.
את כבר כמעט רייצ'ו.
כן, אבל זה בניגוד לגברים, שהם חושבים שמכת ברק, והכל נפטר. אז כן, כאילו, זה הרבה יותר מורכב, זה לא רק האופנוע שתקנה והדברים ייפטרו.
אבל... לך יש יתרון, כי התחלת לעשות ילדים מוקדם, ואני חושב שמה שעלה גם בשיחה עם שרון, וגם אצל הפסיכולוגית, זה שלל ההזדמנויות שנפתחות בפנייך, כשאת משתחררת במידה מסוימת.
כי כשאני אהיה בת 40, אז הבן הגדול שלי יהיה בן 15, זו הכוונה, שהוא כאילו יהיה גדול.
נכון.
כן, אבל גם הרבה אפשרויות נחסמו בפניי בגלל שהייתי עם הצעירה, אבל לא זה העניין. אני מסתכלת על נשים מעל גיל 40, חברות שלי, המון חברות שלי, רוב החברות שלי הן מעל גיל 40, והן מדהימות, והן שמחות ומאושרות.
חזקות.
וחזקות ופורחות ואוהבות את עצמן, ואני מסתכלת על זה בהשתאות ובקנאה. ואני גם אצל הרבה מהן, הייתי חלק מהמסע הזה של להגיע לשם. אני יכולה להגיד לך באופן מאוד חד משמעי שאני עוד לא שם. אני עוד לא במקום של ההשלמה, של הקבלה, יש אצלי דברים שהם לא פתורים, שיפטרו עם הזמן, אבל זה כיף לראות את זה, כי הן במקום אחר, וזה מדהים, כי אני למשל, כרגע נמצאת במקום של תאריך התפוגה, אוקיי? של ההכתבות של הנורמות החברתיות, שפשוט אומרות לך איך את אמורה ואיך את צריכה להיראות, ואם את לא נראית ככה, אז את לא אטרקטיבית, ובעצם משהו לא בסדר איתך, וככל שהזמן עובר, זו בעצם מלחמה שהסוף שלה ידוע מראש, ואני כל כך לא מצליחה לקבל את זה, כי זה פוגע, וזה מעליב, וזה לא פייר. זה לא פייר שאי אפשר פשוט להזדקן ולהתבגר בחן ובשקט.
כל היופי הזה, קומפלט, שיושב כאן מולי, אורגינל, בלי טיפולים. מתחבטת עם עצמך בעניין הזה?
כן, מאוד, אבל לא על הטיפול עצמו, כי אני כרגע לא במקום של להזריק לעצמי. אם יהיה משהו שיפריע לי באיך שאני נראית, אז לחלוטין כן. אבל נגיד, לפני 3 שבועות, פעם ראשונה בחיים שלי צבעתי שיער, אוקיי? זה מצחיק, אבל זה לא מצחיק. זה מאוד מאוד מעציב אותי.
למען הפרוטוקול אמרתי לך לא לעשות את זה.
נכון, אבל עשיתי את זה כי נמאס לי להסתובב ושיגידו לי, וואו, איזה יופי, או איזה אומץ, או איזה זה. עכשיו,
על מה? הרבה... על 60 שערות לבנות, כן?
אין לי כמעט בכלל שערות לבנות, ודווקא זה מפוזר מאוד יפה, אז אני אהבתי את זה, אבל שוב, זה חוזר לעניין של הסטייטמנט. אני לא עברתי שום סטייטמנט, אני הלכתי איך שאני. ואז כששואלים אותי, את לא חושבת לצבוע, או שמים בכלל לב לזה ומתייחסים לזה, זה כאילו מרגיש לי, זה הרגיש לי לא טוב, זה הרגיש לי שכאילו אני מסתובבת על הראש עם משהו שצריך התייחסות, וזה לא, וזה פשוט לא. ואז הלכתי ועשיתי את זה, עצם זה שצבעתי שיער, אני הפנמתי את כל זה, וזה ממש שבר אותי. אני לא אעשה את זה יותר, אוקיי? יכול להיות, כרגע לא.
את בעיניי נראית הכי טוב, היום, מאז שאנחנו ביחד.
נכון.
את מקבלת את עצמך יותר מאשר בהתחלה?
בוודאי, ככל שהזמן עובר אני מקבלת את עצמי יותר, אבל אתה יודע שאני לא. כאילו, יש לי גם פה מסע לעבור עם עצמי, ואני עוברת אותו, אני מאוד מטופלת, אוקיי? אני מודעת לדברים שאני תקועה בהם, ולמקומות שאני צריכה לקבל את עצמי יותר, וזה תהליך, זה תהליך של להסתכל על עצמי במראה, ולא להיות מלאה בשנאה, ולהסתכל על כל הדברים הקטנים שמפריעים לי, אלא להסתכל על התמונה הכוללת, וגם לראות את עצמי כמי שאני מבפנים, ולא רק את העטיפה. וסליחה, אבל שוב אני חוזרת לחברות שלי, שהן מעל גיל 40, והן קורנות, כי זה מבפנים, אוקיי? זה לא איך האור שלך. לא, את שמחה, מאושרת ומקבלת את עצמך מבפנים, אז זה מקרין גם החוצה, ואת נראית יותר טוב.
את יודעת...
הנה בדיוק סוזנה שלך לי הודעה. נהדר.
קורנת. מה באמת למדת מחברות שלך שהן מעל גיל 40?
למדתי שככל שהזמן עובר ואת לומדת את עצמך יותר, אז את גם אמיצה יותר, ואז גם המיינד הוא מתפתח, ופתאום אפשר להכניס לשם המון המון תוכן חדש ועולמות חדשים. ונגיד, אני עכשיו נרשמתי לתואר שני, סתם כי בא לי ללמוד משהו חדש. ו...
הסופרת נועה רודיק זילברשטיין בקרוב.
ממש.
כתיבה יוצרת.
אוקיי, בכל מקרה. אז כל אחת עם העניין שלה שלוקח אותה למקום אחר, ופתאום יש לה את האומץ, את הזמן, וגם הרבה פעמים את האפשרות הכלכלית לשלם על הדברים האלה, מה שלא היה לנו בגילאים צעירים יותר. וזה מדהים, כי כל אחת ממש מתפתחת בעולם משלה, ועניין משלה. שלא קשור לאף אחד אחר ואף אחת אחרת, רק אליה. וכל אחת עושה ממש רק מה שהיא אוהבת. כמו שגלי שרה. תעשי רק מה שאת אוהבת, רק מה שאת חושבת, שיהיה לך טוב.
אז זה המילים.
משבר גיל 40 שלי, פודקאסט החלפת הקידומת ומפרק הירך של דניאל זילברשטיין.